ברכות דף ה עמוד א. נתחיל בקטע הקודם בדף ד עמוד ב. אמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל יותר מה שנאמר בגבריאל, דאילו במיכאל כתיב ויעוף אליי אחד מן הסרפים, ואילו גבי גבריאל כתיב והאיש גבריאל שראיתי בחזון בתחילה מועף ביעף וגומר. מהם השמע דהי אחד מיכאל הוא? אמר רבי יוחנן, אתי אחד אחד. כתיב אחר ויעוף אליי אחד מן הסרפים, כתיבתם והנה מיכאל אחד שרים הראשונים בא לעוזרני. תנא, מיכאל באחד, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, מלאך המוות בשמונה, שעת המגפה באחת. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל יותר מה שנאמר בגבריאל. למה? מיכאל כשנשלח מהקדוש ברוך הוא לעשות שיחות שלו, הוא עושה את זה במעוף אחד. ואילו גבריאל עושה את זה עם תחנה באמצע, אז הוא עושה את זה בשתי מעופות. שלגבי מיכאל נאמר, ויעוף אליי אחד מן הסרפים, ויעוף משמע בתעופה אחת. ואילו בגבריאל נאמר עליו מועף ביעף. אומרת הגמרא, מי אמר שכתוב לגבי גבריאל שהוא עף בשתיים? זה כתוב האיש גבריאל מועף ביעף. אבל לגבי מיכאל שכתוב אומר פסוק ויעוף אליי אחד מן הסרפים, מי אמר שזה מיכאל? כתוב אחד, איך אתה יודע שזה מיכאל? אומרת הגמרא, יש גזירה שווה. כאן כתוב ויעוף אליי אחד, ובפסוק אחר כתוב הנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעוזרני. ברייתא אומרת, מיכאל כל הדברים שעושה אותם, עושה אותם באחד, במעוף אחד, גבריאל בשתיים, ואילו אליהו הנביא בארבע, ומלאך המוות בשמונה. למה? אליהו הנביא, מיכאל הוא מלאך של חסד, מצד החסד, צד ימין. אז כשהוא נותן את החסד שלו בשפע, במהירות, ואילו גבריאל, שזה גבורה, אז עושה את זה במתינות, שתי מעופים. אולי הבן אדם ואתם יחזור בתשובה ולא יצטרכו לדינים. כך קודם מפרשים. ואליהו הנביא בארבע, אולי לאט לאט, המצאה חיית השחר, כמו השחר הזה שהולך לאט לאט. בסרטו, משמיע ישועה, אומר ציון מלאך אלוקייך, אז זה לאט לאט. לעומת זה, מלאך המוות בשמונה. למה? כי כשבחור מחכה, אולי אדם ישוב בתשובה, ולא יצטרך, חז שלום, מלאך המוות לקחת אותו. יש פסוק שאומר שבע, פה צדיך וקם, אז עדיין מחכים לו. אם אחרי זה קם, בסדר, מלאך המוות מסלך מהאדם. שעת המגיפה ברומנת, כשיש גזירה, באחת. אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שקרא דם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו על מיטתו, כלומר, לפני שדם הולך לישון, עוד פעם, מצווה לקרוא קריאת שמע. כדי שאדם יישן מתוך דברי תורה וקריאת שמע. אמר רבי יוסי, מאיך ראה? אומר הפסוק, ריגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. תגידו, מה אמרו? אמרו בלבבכם. תגידו מה שכתוב שם על לבביך, אתה נקראת שמה. מתי תאמר את זה? על משכבכם. ואחר כך מה תעשו? ודומו סלע. ואז תשכו לישון. אמר נחמן, אם תמיד חכם הוא, אין צריך לקרוא קריאת שמה. למה? פני שהוא עוסק בתורה עד שהוא ישן. נמצא שהתורה כבר מגינה עליו. אמר רביי, אף תמיד חכם מבעילה למר חד פסוחת רחמי כגון, בידך הפחיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. אמר רבי, גם תמיד חכם, צריך לומר איזה פסוק של רחמי שמיים, לעורר רחמים, כפי שהוא עוסק בדברי תורה עד שהוא נרדם מתוך הדברי תורה. כגון איזה פסוק, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. למה דווקא הפסוק הזה? לפי הפשט, כי הפסוק הזה מדבר על השינה, בידך הפקיד רוחי, מדבר על השינה, שאדם שעולה לישון, אז נשמתו מפקיד בידיו של הקדוש ברוך הוא, ופדית אותי השם, שבחור בכל יום ויום מחזירו את הנשמה שלו. ולפי הספרים הקדושים כתוב שיש בזה עניין של ראשי תיבות, ראשי תיבות באר, ראשי תיבות באלף יוד, יש בזה עניינים. ולכן הגמרא הזכירה את הפסוק הזה. כמובן כתוב בן איש חי, כף החיים, שגם אדם שעוסק בתורה, אין לנו כוח בתיקון שאנחנו מסוגלים להתעכב כמו פעם, שהיה מספיק לומר פסוק בידך הפקיד רוחי, אלא יש עניין לקרוא את כל קריאת שמע וכולהי והלוואי. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר רע, שנאמר ריגזו ואל תחטאו, אם יצא חומותיו ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר, אמרו בלבכם אם יצא חומותיו ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר משכבכם אם יצא חומותיו ואם לאו יזכור ליום אותה שנאמר, ודומו סלע. רבי לוי בר חמא אומר שמעון לקיש, בוא נבין, כתוב פסוק ריגזו ואל תחטאו, הרי זה הפך הדברים, אם אדם מתרגז, כל הכועס, כל בני גילם שולטים בו, ודאי שזה החטא בעצמו, ודאי מביא לידי חטאים עצומים, איך ייתכן ריגזו ותחיתהו? אומר ריגזו, הכוונה היא תרגיזו את היצר הרע. לעולם ירגיז אדם יצרתו יצרה. מה זה לעולם? אומר רבי נשחי, אפילו כשאדם מבוגר, אפילו אדם זקן. מה זה להרגיז? להרגיז, הכוונה היא תמיד לעשות דברים של חסידות. שהיצרה אומר, תעזוב אותי, בסדר, את הצדקות, בסדר, אבל מה אתה מוסיף לעוד חסידויות? לעולם ירגיז אדם, תמיד הלאה, תמיד תתקדם בדברים הטובים. שנאמר, ריגזו ואל תחטאו. מה זה ריגזו? את מי תרגיזו? את היצרה. ועידי כך אל תחטאו, אתם לא תיכנסו בתוך הדברים של היתר. אם יצחו, נצח את היצרה, מוטב. ואם לא, הוא רואה שהוא לא מצליח, יעסוק בתורה. אומר, כשברוך הוא בראת יצרה, בראתי לו תורת ולין. שנאמר, אמרו בלבבכם. אז קודם כל, האדם מה יעשה? יגיד דברי תורה, שהתורה היא נמצאת ככה, לא רק סתם דברי תורה, אלא דברי תורה שאדם יהיה מרוכז בלימוד, ישקע בלימוד, אמרו בלבבכם. אם יצחו, מוטב. ואם לאו, יקרא קריאת שמע. בקריאת שמע יש ייחוד השם, שאדם מבטא את עצמו לפני המלך, אם אלא האדם שומר את עצמו שלא יחטא, כי יש לי מלך. זה שנאמר על משכבכם. משכבכם זה רומז קריאת שמע שנאמר ושוכבך וקומך. אם נצחו את היצר העמותה, ואם לאו, יזכור לו יום המיטה, שנאמר ודום וסלע. כשאדם מת, זה דממה מוחלטת. אז זה התהליך האחרון. שואל הרבי נשחי, באחד הספרים, אומר, למה אם כן, אם זה כל כך פטנט חזק, יזכור לו יום המיטה, אם כן, למה מתחילה יעשה רק את הדבר הזה בלבד? אומר, כי אם אדם כל הזמן יזכור יום המיטה, יהיה בסוף בדיקה, נגיד גם כך, הוא הולך למות, ובשביל מה בכלל להתאמץ, לעסוק בתורה ומצוות. אומר, לא, לא, אדרבה, תעסוק בתורה, שהתורה משמחת, תקרא קריאת שמע, תעשה דווקא דברים טובים חיובים. אבל אם אדם ראה את עצמו שהוא עץ רץ ומשתולל, בסוף תפעיל פצצת אטום ויזכור לו יום המיטה. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מה יכתיב ויתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה, אשר כתבתי להור אותם. לוחות אלו עשרת הדיברות, תורה זו זה מקרא, והמצווה זו משנה. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, להור אותם זה תלמוד, מלמד שכולם תינו למשה מסיני. אומר כשברכו למשה, ויאמר שם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. לא חכמה, קיבל רק את התורה, קיבל רק את הלוחות. מה זה אומר כשברכו תעלה אליי ותן לך את הלוחות ואת התורה והמצווה? מה זה כל המילים האלו? בארת לנו הגמרא. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תעלה אליי ההרה ותן לך את לוחות האבן. מה זה לוחות האבן? עשרה דיברות. מה זה התורה? תורה זה מקרא. למה בכל מקום בתלמוד מכנים את החומש בשם מקרא? למה לא אומרים תורה? תורה זה כולל. למה אם כן לקרוא זה מקרא? אומר מהרש"א, כי זה בא לומר שצריך לקרוא את החומש מדויק, בטעמיה, בנקודותיה, בפיסוך שלה, בצורה מדויקת. ואילו המשנה לא צריך לדקדק בדיוק על כל אות, העיקר זה התוכן. אז אומר לו, כשבחור ותן לך את התורה, זה מקרא. והמצווה זו משנה, שמה נשנו כל גופי המצוות. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים, שגם הם ניתנו להיכתב, מה שאין כתורה שבעל פה, לא ניתנה להיכתב. להור אותם, זה התלמוד. למה? כי בתוך המשנה אסור להם להורות הוראות. כשם קוראים רק עיקרי הדברים, זה המצווה. אבל להורות צריך האדם רק כאשר האדם לומד את הגמרא, שהיא בעצם יורדת מהטעם, ומה ההבדל בין זה לזה, ורק על ידי כך יכול אדם להורות. מלמד, מה הפסוק הזה בא להשמיע לנו? שכולם, כל התנ״ך כולו, למרות שנכתב בתקופה מאוחרת יותר, בימי הנביאים, גם המשנה והגמרא, כל התוכן הזה כולו, נאמר למשה כבר במעמד הר סיני. אמר ביצחק, כל הקריאת שמע מיתרתו כאילו אוחז חרש שתי פיות בידו, שנאמר רומות אל בגרונם, וחרף בפיות בידם, מאה משמע, אמר מוסרה ויתם הרבשים מרשת דעניין דכתיב יעלזו חתים מכבוד ירננו על משכבות המכתיב בתרי רומות אל בגרונה וחרף בפיות בידם. אמר ביצחק קודם שקורא קראת שמע לפני שעולה לישון, אז לא עמית אותו כוונה צריך ממש כשהוא ענתה על המיטה, הכוונה לפני שדם עולה לישון, אז הוא ממש מחסל את כל המזיקים. אדם לא יודע כמה מחלות ברמינן באים, כמה צרות שבאים לאדם. למה? כי יש מזיקים שהם מקטרגים על האדם. אומר אדם שקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו חז חרש שתי פיות, דהיינו שהיא מכה מימין ומשמאל, והיא מכה את המזיקים, שנאמר רומות בגרונם וחרב פיפיות בידם, עדי רומות אל. יש אדם קורא קריאת שמע, מרומם את הקדוש ברוך הוא, חרב פיפיות, מכה מימין ומשמאל את המזיקים. אומרת הגמרא, מי אמר שזה מדבר על קריאת שמע, שעל המיטה, אולי זה מדבר על דבר אחר. אני מדבר על רומות האלה, אפשר לקרוא תהילים. מי אמר שזה בקריאת שמה? מי אמר שזה על המיטה? אומרת הגמרא, פסוק שיפני זה מה כתוב. יאללה, זו החסדים מכבוד. רננו על משכבותם. מה קורה בקריאת שמה? מה קורה לפני המיטה? זה קריאת שמה על המיטה, ואז רומות האלה בגלל החרפיות בידם. ואמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמה על מיטתו, מזיקין בדלין הימנו, מתרחקים ממנו מזיקים. שנאמר, ונראה שיגביהו עוף, ואין עוף אלא תורה. למה התורה מכונה בשם עוף שנאמר, התעיף עיניך בו ואיננו. ואין רשף אלא מזיקים, שנאמר מזה רעב ולחום מרשף וכתב מרירי. אם כן, אומר הפסוק, ובני רשף יגביהו עוף, על ידי כך שאדם קורא קריאת שמע לפני שהוא ישן, אז מה קורה לו? בעצם הוא ממש מרחיק מעליו את המזיקים, כל המקטרגים. ואמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה יסורין בדלים ממנו. דיברנו לפני זכירת שמע, שאומר גם אדם שעוסק בתורה, אדם כשבחור בזכות התורה הקדושה, מסיר מעליו כל מיני מחלות, כל מיני איסורים, צרות, כל מיני דברי צער, כשבחור מרחיק את זה מעליו, האדם יושב לומד, אומר איזה נס נעשה לי, מה זה נס נעשה לך? זה היה נס הגדול, שברוך השם הכל נעלם ואתה לא מכיר, ושלא תכיר שום דבר רע. איסורים בדינים מן שנאמר, ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אל התורה, כמו שאמרנו מקודם, שאמר תעיף עיניך בו ואיננו. ואין רשף אלא איסורים, שנאמר מזרע ולחום מרשף. אמר לרבי יוחנן, מה אתה צריך שזה פסוק באיוב, בשביל להגיד לי שאדם שעוסק בתורה כשהאיסורים בדינים ממנו, זה גם תינוקות של בית רבן, שעדיין לא הגיעו לאיוב, יודעים אותו. למה? כי לא יודעים על כל פנים חומש. וחומש, זה כתוב שנאמר, ויאמר משה שמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו ושמעת כל חוקיו, כל המחלה שסרתי מצרים לא אשים עליך. אז אם אתה שומע את חוקי השם, מה זה שומע? כמו עוסק בתורה הקדושה, אז לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, אז ודאי איסורים בדלים ממנו. אלא אם אתה רוצה לדרוש משהו מהנביא, בוא נגיד לך מה שכתוב בנביא, שלא כתוב בחומש. מה? כל שישר לו לעסוק בתורה, ואינו עוסק, השלום ברמינן, כשבחור מביא עליו איסורים מכוערים, דברים קשים, לא נעימים, ועוכרין אותו שנאמר, נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, האדם הזה שותק מדבר שנקרא טוב, ואז מה קורה לו? הוא חיווי נעקר. מה זה הטוב הזה שאדם שותק ממנו? ואין טוב, אלא תורה שנאמר, כי לך טוב, נתתי לכם, תורתי אל תעזובו לכם, מה למדנו מכאן? שאדם תמיד צריך לעסוק בתורה שנקראת טוב, ועל ידי כך האיסורים מתרחקים ממנו. אמר רבי זירא ויתימא רבי חנינא בר פפא, בור אש לא כמדת כשבחור מדת בשר ודם. מדת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב לוקח שמח. וכשבחור אינו כן, נתן להם תורה לישראל ושמח שנאמר, כי לך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אמר רבי זירא ושומרים שאמר את זה רבי חנינא בר פפא, את האמרה הזאת, אדם שיש לו איזה חפץ רהיט שלו בבית, שהוא יקר בעיניו וחשוב לו, אבל נאלץ למכור אותו, אז הוא מוכר אותו, אבל הוא עצוב. והקדוש ברוך הוא, יש לו תורה חביבה, שהייתה חייבה לפניו, כמו אומרת שעוד 2000 שנה קודם בריאת העולם, כשברוך הוא משתעשע בתורה, שאמר, והי אצלו עמוד, כשברוך הוא היה משתעשע בתורה, משחק לפניו בכל עת, כמה כתוב שמה? יום יום, יום יום, כלומר, יומיים, כל יום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, סך הכל 2,000 שנה. וכשבחור נתן תורה לעם ישראל, נתן אותה בשמחה. וכשבחור אומר לעם ישראל, לקח טוב נתן לכם, קורא לזה שם טוב, שמיעות, שמירו על זה, תורתי אל תעזובו. למה? כי הביא לך משהו טוב, שלא כמידת בשר ודם, מידתו של הקדוש ברוך הוא. כשבחור שמח שנתן את התורה הקדושה, שהוא משתעשע בה. אמר רבה ויתאמר רב חסדה, אם רואה אדם שיסורים באין עליו, יפשפש מעשיו, יתבונן. מה קרה? למה כשבחור ככה עשה? שנאמר, נחפשה דרכם ונחקור אחרי שבאיכה הוא אומר את כל הצרות והוא כואב, כאוב על כל הדברים כולם, אז הוא מסיים. לא, העיקר בוכים על הצרות, אלא עד רבה. נחפשה דרכם ונחקורה ונשובה עד השם. אומרת הגמרא, מה קורה? אדם פשפש ולא מצא. אז אתה יכול אדם שצדיק ולא יחטא, אין על מה לתלות. כבר אני לא מצא שום קשר בין מה שקרה לו לבין חטא. יש חטא אחר, אבל זה לא קשור לעניין. לפעמים אנשים יש להם בעיות של שלום בית. יבדוק האדם איך השמירת העיניים שלו, איך הקדושה, איך הדברים האלו. יסתכל לאדם. כי אם האדם מאבד משהו מסוים, אז זה חשבון, הרבה פעמים זה חשבון שלום בית. הרבה פעמים אדם יבדוק ויראה את העניינים. פשפש ולא מצא, אבל הוא אומר שאין שום קשר. יתלה בביטול תורה. כי ביטול תורה זה משהו כללי כזה על כל העינים כולם. שנאמר, אשרי הגבר שתייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. ואם תלה, אמר, בוא נבדוק תורה, חיפש, מה כנראה זה דברי תורה, אבל לא מצא, לא מצא. ברוך השם שוקד, מתמיד בכל רגע, בכמות, באיכות, בידוע שיסורים של אהבה אין. מה פירוש יסורים של אהבה? שכשבחור אוהב אותו אומר, אני יכול להכפיל לך את השכר. איך? על ידי שאני מגביר לך את רמת הקושי. זה הנה, בוא נראה, אם אתה עוסק מתוך היסורים, אז רמת הקושי עולה, ולרמת השכר עולה יותר. יסורים של אהבה הן, שנאמר כי את אשר יאהב השם, יוכיח. יוכיח, כלומר יעני, שנותן לו דברים שהם קשים. אמר רב, אמר רב סחורה, אמר רב הונה, כל שכשבחור הוא חפץ בו, מדכאו ביסורים. כלומר, כדי שיעסוק במצוות מתוך יסורים, על ידי כך יגדל שכרו. שנאמר, והשם חפץ, דכאו, החלי. ושבחור חפץ בו, לכן עושה אותו שיהיה נדכה, שיהיה חולה. יכול, אפילו לא קיבלה מאהבה. אם האדם הזה לא מקבל את היסורים מאהבה, האם גם זה באמת יסורים של אהבה? תמיד אומר לו, אם תשים אשם נפשו, מה אשם, מה קורבן אשם לדעת? זה אדם לא יכול להקריב קורבן אלא אם כן זה ברצון, כמו שכתוב, לרצונכם תזבחו. דווקא אדם מקריב קורבן מרצון, אף איסורים דווקא ידעת מקבל אותם מרצון. אם זה, הוא לא מקבל אותם מתוך אהבה ורצון, אז ודאי שאיסורים האלה לא איסורים של אהבה, אלא איסורים של עונש, ועונש נותנים גם כאשר האדם לא רוצה לקבל עונש. ואם קיבלם את האיסורים של מאהבה, מה שכרו? המשך הפסוק אומר שמה, יראה זרע, יאריך ימים, ולא עוד אלא, כמו שהפסוק ממשיך שמה ואומר, השם חפץ בו, דכאו, חולי וכו', יראה זרע, יאריך ימים, ולא עוד שעמודו מתקיים בזה שנאמר, וחפץ השם בידו יצלח. איך אדם ידע מה זה הגדרה של איסורים של אהבה? גמרא מביאה כאן מחלוקת, פליגי בא רבי יעקב בר עידי ורבחה בר חנינא. אחד אמר, אלו הם איסורים של אהבה, כל שאין בהם ביטול תורה. כלומר, שאדם, למרות האיסורים, מצליח לעסוק בתורה, זה סימן, זה איסורים של אהבה. שמאשרי הגר שתייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. ואחד אמר, אלו הם איסורים של אהבה, מה הם נקרא? כל שאין בהם ביטול תפילה שנאמר, ברוך אלוהים, אשר לא הסיר תפילתו, אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. לפני זה, שם הפסוק מדבר שם על איסורים שעוברים לאדם, ולאחר מכן הוא אומר, הרי כמה פסוקים, ברוך אלוקים אשר לא הסיר תפילתו וחסדו מאיתי. כלומר שלמרות שהאיסורים שבאו עליו, אף פיכן תמיד שרתי להתפלל לך. אם אדם רואה שמצליח להתפלל, אז יתכן באמת שאיסורים אלה איסורים של אהבה. אמר לו רבי אבא בריה די רבי חייא בר אבא, האחי אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אלו ואלו איסורים של אהבה, שנאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח. אלא מה תלמוד לומר מתורתך תלמדנו? לא הכוונה שבתנאי שהאדם הזה יכול לעסוק בתורה, רק אז איסורים של אהבה. לא, אלא אפילו אם האדם לא יכול לעסוק בתורה, זה גם כן יקרה איסורים של אהבה. אז מכן, מה פירוש תורתך תלמדנו? אל תקרא תלמדנו, אלא תלמדנו. דבר זה שיש, שהאיסורים האלה עד כאן חשיב נקש ברוך הוא, מתורתך תלמדנו. בתורה אנחנו יודעים את הדבר הזה. מה לומדים? שהייסורים הם חביבים וחשובים מאוד. מה? קל וחומר משן ועין. ומה שן ועין? שאין אחד מאיבריו של אדם, עב יצא בן לחירות. ייסורים שמרחים כגופו של אדם, על אחת כמה וכמה. הרי יש עבד כנעני, שהוא לא יכול לצאת לעולם בהם תעבוד. אפילו אדם מת, הבן שלו יורש את העבד הזה, ואת בניו של העבד וכו'. ואם האדם פצע אותו, ומה? הוריד לו איזה שן, הוריד לו איזה אצבע, הוריד לו איזה יד. מה הדין בדברים כאלה? כתוב בתורה. עין, הוריד לו איזה... מה הדין בדבר? כתוב בתורה שאותו עבד יוצא לחירות. אז הוא מה שן ועין? שמסך כל אחד מאיבריו של אדם, אדם יוצא בהם לחירות. איסורים שבאמינת זה הם משביט הבן אדם מלמטה עד למעלה. על אחת כמה וכמה שזה בוודאי ממרק את האדם מאוד מאוד. מזכך אותו, יש לו דרגה גדולה ורבה וחשובה מאוד בפני הקדוש ברוך הוא. והיידר בשעון בן לחיש, דאמר בשעון בן לחיש, נאמר ברית במלח, ונאמר ברית ביסורים, נאמר ברית במלח, דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר מביאים את הקורבנות ואת המקדש ולא תשבית מלח, ברית אלוקיך. לא אסור לאדם להביא קורבן בלי שסיים עליו מעט מלח. אז נאמר על מלח לשון ברית, ונאמר ברית ביסורים, דכתיב, אלה דברי הברית. הרי כל התוכחה שם כתוב אל דברי הברית. מה הברית אמרו במלח? מלח ממתך את הבשר, מוציאה שם את כל הלחלוחית ונותנת בו טעם. אף ברית האמור ביסורין, יסורין ממרקים כל עוונותיו של אדם. תנא רבי שמעון בן לחי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא עדי יסורין. אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מילן שם אשר הגר שתי עשרני יחם תורה נתחת למדום. ארץ רד יכתיב כי כאשר יש ארץ שבנו השם לקח מישראל כך תיבטרי, כי השם לקח ביחד ארץ טובה. העולם בדכתיב כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוך ריחות מוסר. אומרת הגמרא, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וכולם נותן להם אלא דווקא עד ייסורים. למה? כדי לבחון את האדם, האם באמת האדם עושה את זה בשביל מטרות אחרות, או כי באמת הוא חפץ בדבר הזה בכל ליבו. תורה, יש אדם שרוצה תורה בשביל מדע טוב, זה משכיל, זה מחכים וכו'. אם נותנים ייסורים הוא בורח. אבל אם האדם הזה עושה בתורה למרות הייסורים, למרות כל הקשיים, סימן שהאדם הזה באמת עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב שגר שתייסרנו יה, רק אחר כך תורת חת למדנו. לכן אדם רואה שתמיד קשה לאדם לבוא לשיעור תורה, כשאדם לעמול קשה, כל בקושי, בלי זה אין, שכולו נותן באדם תורה. ארץ רד יכתיב, גם כן ארץ ישראל, ארץ היחד ביסורים, לא קל, גם אז וגם היום, כל אחד יש לו את הקשיים שלו, אבל ארץ ישראל נקנה ביסורים, למה אם לא מתאים לך, סע לאמריקה. אתה נשאר כאן בארץ ישראל, סימן שאתה עושה את זה, מאהבת מצוות ארץ ישראל. והדבר האחרון, עולם הבא, כי להרבות השכר, כי בלי זה אדם השכר שלו יהיה מועט, העולם בתכתיב, כנר מצווה ותור האור, מתי זה? מתי תהיה דרך החיים תוכיחות מוסר. תניתן הקמה דרבי יוחנן, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, עוסק בתורה ובגמילות חסדים, או עוד דבר שלישי, ברמינן קוברת בניו, מוכן לעקוב במנותיו. מי שיש לו את הדברים האלה, מוכן לעקוב במנותיו. אמר לי רבי יוחנן, בשלמת תורה וגמילות חסדים, דכתיב, בחסד ואמת יכופר עוון. חסד זו גמילת חסדים, שנאמר, עודף צדקה וחסד חיים צדקה וכבוד. אז אם כן, אמר לו רבי יוחנן, את הדברים האלה אנחנו יודעים, תורה גמילות חסדים, יודעים שבאמת, למה כתוב חסד באמת חופר עוון. מה זה חסד? חסד כוונה היא גמילות חסדים. עודף צדקה וחסד, זה חיים צדקה וכבוד. אז הוא עודף לעשות מעשים טובים. אמת זו תורה. די שנאמר, אמת כנה ואל תמכור. מה מדובר שם על התורה הקדושה? שאדם לא ימיר אותה לעולם. אז אם כתוב חסד באמת, חפור עוון, נשמע שני הדברים האלה, חפור עוון. אלא קוברת בניו מניין, תנא לה הוא סבא משום רבי שמעון בן יוחאי, אתיה עוון עוון. כתיב הך, חסד באמת חופר עוון. כתיב התם, משלם עוון אבות אל חיך ביניהם, גזירה שווה עוון עוון. לומר שהאדם ברמינה שיפטר בחיי אביו, זה ודאי כפרה, מחילת עוונות לאביו, להוריו. אמר רבי יוחנן, נגעים ובנים אינם ייסורים של אהבה. אמרנו שיש דברים כאלה שאדם מקבל וזה ייסורים של אהבה, לא בלי לחפר לעוון. אומר רבי יוחנן, אבל אם זה נגע צרעת או בנים, זה לא ייסורים של אהבה, אלא זה בלי לחפר עוונות. הגמרא שואלת, איך רבי יוחנן אומר ככה, נגעים לה, והתניא, כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו, אינן אלא מזבח כפרה. תראה את זה גמרא תירוץ ראשון, נזבח כפרה, הבו ייסורים של אהבה, לה הבו ביתמה, הלן והלו, ביתמה, הבצנעה והבפרסיה. אומרת הגמרא, הרי ידוע שבסך כל כמה מראות נגעים יש, ארבעה בלבד. מה הם? יש בהרת ויש שאת, ולכל אחד יש לו ספחת, כלומר, דרגה שנייה שלו. בהרת עזק השלג, והספחת היינו הדרגה השנייה שלה כסידה אחד. שאת, גם כסוג שצרה שכתוב בתורה, זה לבנה מדי כמו צמר לבן, וספחת שלה זה כמו קרום של ביצה. כך או כך, הכל פעמים למדנו כאן, מראות נגעים האלה, כתוב שאינם אלא מזבח כפרה, בא לחפר על האדם העבירות שלו. ואם איך אתה אומר לי שזה לא ייסורים של אהבה, אומרת הגמרא כן, מזבח כפרה ודאי, זה מחפר מאוד, אבל זה לא של אהבה, זה בא לחפר על עונש, זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה אומרת הגמרא, הלן ואלו, בבבל, אין שם את הדין שכתובים בתורה שאדם שיש לו נגע צרעת, אז עושים לו הסגר, משלחים אותו מחוץ למחנה, כי כל ארץ עם כולה טמאה. ולכן, אין שם שילוח. אחד כזה שבלב אחי הוא נמצא בתוך הקהילה, אז מלא זה אפשר להיות שזה ייסורין של אהבה. מה שאין כן בארץ ישראל, ודאי שזה לא ייסורין של אהבה. והיא ביתם, אה? תירוץ שלישי אומרת הגמרא, הביצים הפרסיה, אם זה אותו הנגע צרעת במקום מוסתר בתוך גופו של אדם, של אהבה. אם זה פרסייה, זה דוחה מעליו את כל האנשים, אז זה ודאי לא ייסורין של אהבה. עוברת הגמרא לדבר השני שאמר רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שבנים זה לא ייסורין של אהבה. ובנים לה, היחידה מאל, אם הדהבו לי ומתו, והאמר רבי יוחנן, דגרמד עשרה אביר, אלהד, אלהבו לי כלל, וה דהבו לה ומתו. זאת אומרת, אם הכוונה היא בנים שהיו ומתו, זה לא נקרא יסורים של אהבה? לרי רבי יוחנן עצמו, היו לו 10 בנים שנפטרו בר מינן. שעה נפטרו על מיטתם, היו חולים ונפטרו. והעשירי נפטר בצורה הרבה יותר קשה. מביא רב ניסים גאון, קבליה בידם, שהוא חמנה אצלן, נפל לתוך יורה רותחת, ונמס כולו בר מינן בתוך היורה. ומה שניצל שם זה איזה עצם קטנה, שאומרים זה שן, שן שלו, שהיא לא נימוחה, הוא היה לוקח אותה איתו, והיה מנחם בזה אבלים. אז מכאן ראה, יש בדעת זה יסורים של אהבה. היום מנחם אותם, הוא אומר להם, זה העצם בר מינן שבן שלו עשירי, כל מה שעבר על אדם אחר זה עדיין לא כמו שעבר על רבי יוחנן. אז איך ראה מכאן שזה יסורים של אהבה? ראשי מפרש, אומר, ודאי צדיק כמו רבי יוחנן, אין ספק שזה היסורים של אהבה. תוספות מסבירים אומרים, לא זו נקודה, אלא עצם שהוא הולך לנחם בזה, זה מראה שזה יסורים של אהבה, כי זה רק כפרת עוונות, הוא צריך להצניע את זה, לא הולך לנחם בזה אנשים אחרים. יבדה, זה יסורים של אהבה. רב ניסים גאון אומר שנולד לו אחר כך עוד בן, והוא קרא לו בשם רב מתנה. והבן הזה שולח אותו שילך לבבל. כי יכול להיות שיש גזירה שם בארץ ישראל, שהבנים שלו יתקיימו, לכן שלח אותו לבבל, שיעסוק שם בתורה, והבן הזה יתקיים לו. זה רב מתנה. קראתי באיזה מקום שגם נתן אותו מתנה למישהו. איזושהי סגולה כזו. כל פנים נחזור לכאן. אז הגמרא אומרת, רואים מכאן שזה גם כיסורים של אהבה. הגמרא מתרצת ואומרת, לא, מה שאמרנו שזה לא יסורים של אהבה, כוון אדם שלא זכה בכלל לבנים, זה לא יסורים של אהבה. אבל אם היו לו בנים ובינה נפטרו, זה יסורים של אהבה. רבי חייא בר אבא חלש על לגבי רבי יוחנן, אמר לחביא עליך יסורים, אמר לי לא, לא הן ולא שכרן, אמר לי, יהב לי ידך, יהב לי ידיה ויוקמה. רבי חייא בר אבא היה חולה מאוד. נכנס אליו רבי יוחנן, אמר לחביא עליך יסורים, אמר לו לא. אני מבטא אותי מהלימוד. כיוון שזה ייסורים של אהבה, עכשיו מבטא אותם, ייסורים של ייסורים, עונש, אין מה לעשות. אבל ייסורים של אהבה, אמר לו, אהב לי ידי ויוקמה. הרי זה לא אומר שיש פה איזה צריך להבין שם קדוש, מי שרוצה להסתכל, בן יהודה, בן יהו, שם, יש שם עוד שם קדוש שר, נותן לו את היד, מכוון, לשם יהוד למד יהוד, ויוקמה, שירש רמוד בו, שתבודם כן יהוד רצון רפי. רבי יוחנן חלש, רבי יוחנן עצמו פעם, היה חולה מאוד. על לגבי, נכנס אליו רבי חיינה. אמר לו רבי יוחנן, חייבים עליך איסורים? אמר רבי יוחנן, לא רוצה, לא הם, לא שכרן. אמר לו, הב לי ידך. נתן לו את ידו, ויוקמה, הרים אותו, חזר לבריאותו. ואת הגמרא, אמה, אלוקים רבי יוחנן, שרואים שרבי יוחנן עצמו גיבור גדול, כוחו ברוחניות, עובדה, שהוא עצמו הרים את רבי חייא בר אבא, ואם כן, הבריא אותו. ואם כן, לך הורה למה רבי יוחנן לא העמית עצמו. תרץ הגמרא, אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים. כשאדם עצמו חולה, צריך שמישהו אחר יתפעל עליו ויעשה את הדבר הזה. רבי אלעזר חלש, רבי אלעזר תלמידו של רבי יוחנן, הוא גם כן היה חולה מאוד, על לגבי רבי יוחנן. נכנס אליו רבי יוחנן, חזה דהבק הגני בבית אפל. ראה את רבי אלעזר כשהיה עני, אז הוא היה נמצא בתוך בית שכולו אפל. מה עשה רבי יוחנן? גליה לדרעה ונפל נהורה. הוריד את השרבול שלו, הרים את השרבול שלו, ונפל אור מרוב יופיו של רבי יוחנן. ככה כותב רש"י. כתוב, הגמרא מציעה שהיפיו של רבי יוחנן משהו מעל ומעבר. הרב בן שחי עליו השלום, ספרו, כותב כאן, אומר, כל מרגלית אפילו הכי יפה בעולם, כשיש עליה אור השם שהיא זרוחת, ולא זרוחת מעצמה. אז איך תכן שכמה שבשרו יהיה יפה, בשעה שהיא יזרח אור, אז אורו יקרין, האור יקרין בחזרה. אבל בשעה שאין אור, כמה שיהיה יפה, זה לא שמש, זה לא יאיר. אלא אומר רבינו אריז, אומר הרב נשחי, שיש פה סוד. כשברוך הוא ברא את האדם הראשון כשכולו זורח, וכשחטא, מה זה זורח? כתוב גמרא בסנהדרין שהאורו של האדם הראשון מחהה גלגל חמה. כלומר, עקבו של האדם הראשון, כלומר, היה כל כך זורח, שכל האור בוקע החוצה יותר משמש. וכשחטא האדם הראשון, כשברוך הוא הבליע את כל האור פנימה בתוך גופו. אבל, לאחר מכן, יש כוח בידי הצדיקים כדי שהאור הזה, הגנוז בתוך גופם, יצא החוצה. זה מה שבעצם רבי יוחנן עשה. גלי דרעי, יש אור המקיף שנקרא, והוא עשה שהאור הזה יצא החוצה. ונפל נהורה. חזיה דאבק בכי רבי עזר, שרבי אלעזר בוכה שם. אמר לי, אמר לך בכית, למה אתה בוכה? אם שום תורה דלאפשט, כיוון שאתה ברמינן צעיר עדיין ועומד למות, אז זה לא הרבה הרבה תורה, אז מה יש? אבל שנינו חד המרבה וחד המעיטי, ויש לך בינו בו השמיים, אתה למדת יום ולילה בתורה, מה שספקת, כשפרו שלם לך לשכר מלא. ואם שום מזונה כבלעזר יעני, לא קדם זוכר שתי שולחנות, ואחרי הכל, מה שכשבחו זיכר אותך, עיקר את החי, ברוך השם. ואם שום בני, אם אלה הבנים שלו שנפטרו לו ברמינן, דין גרמד עשירה אביר, זה העצם של הבן שלו העשירית, אז גם הוא, גם כבחנן הרב שלו, גם כסבל, אז יכול להתנחם בצערתם של אחרים שגדולה יותר משלו. אמר לו, להי שופרה דבלי בערעה, דבלי בעפרק רבחינה, על היופי הזה שבלי בעפר, אז אני בוכה. אמר לו, על דה ודאי רבחית, ובחות הרוויהו. על זה אמר לו, זה באמת ראוי לבכות. אומר רבי נשחי, מה הכוונה? שהוא יתחיל להסתכל באור המקיף שלו, של רבי אלעזר עצמו, שהוא עומד עכשיו לרדת לתוך הקבר ולהתבלות שם, המקום שימשיך הלאה לגדול עוד. אז זה הוא בוחר, על החיים שלו. אמר לו, אז אמת ודאי יש לבכות. עד אחי ואחי עודם מדברים, אמר לו רבי יוחנן לתלמידו רבי אלעזר, הבין עליך איסורים? אמר לו, לא, לא הן ולא שכרן. אמר לו, הב לי ידך, תביא את היד שלך, יהב לי ידי, תביא את היד שלו, והוא יעמיד אותו וחזר. ורבי אלעזר היה רב, ראש ישיבה כאן בארץ ישראל, על כל ארץ ישראל כולה, אחרי פטירת רבי יוחנן. רב הונה תקיפו ל-400 דני דחמרה, על לגבי רב יהודה, אחודי רב סלח הסידה ורבנן, ואמרי לה רב אחה, רב דבר אהבה ורבנן, אמרו לה, לעין מו במילה, אמר לה, מחשיד בעינייך, אמרו לה, מחשיד קדוש ברוך הוא דעבי דינה ולדינה, אמר לה, אי כמן דשמיע עליי מילתא לימה, אמרו לה, אחי שמיע לן דלהיב מור שבישה להריסה, אמר לה, מקשביך למידים, הנה, הכה גניב לה כולה, אמרו לה, אין דאמרו, נשבת הגנבה גנוב וטעמת עים, אמר לה, קבינה עליי דהימנה לה, אי כדם רחדה, הדר חלה והבה חמרה, ואי כדי אמרי, כחלה וזדבן בדמי חמרה. רבוני יחסית גדול, והיה מפעל שלו, שזה היה מתפרנס כל השנה כולה, היה מייצר יין, וכל היין שלו החמיץ, 400 חביות, זה הלך, זה עכשיו אדם המנן, הופך להיות עני מרוד. נכנסו לעודד אותו רב יהודה, אח של רב סילה חסידה וחכמים, ויש אומרים שיחס אליו רבחה, רבדה בר אהבה וחכמים. אמרו לו, כבודו, יפשש מעשיו. אמר לה, למה אני חשוב בעיניכם שעושה דברים לא טובים? אמרו לו, ואני חשוב בעיניך שלום, כשבחור שעושה דברים שלא בסדר. האמת היא, מעירים כאן תוספות, שלפעמים כשבחור עושה באדם ייסורים של אהבה, אבל הם ידעו שבאמת איזה דבר מוסי ורצו, להיכנס דרך להוכיח לו, להוכיח את התוכחת מוסר. הוא הבין מדבריהם את הדבר הזה, אמר להם, עד רבה, אם אתם יודעים משהו, תגידו לי, תגידו לי. אמרו לו, כן, יש לך אריס. אריס זה אחד שעובד באדמה, ואמורים בעל הבית, בעל הקרקע והאריס, להתחלק ברווחים, שני שליש ושליש או חצי חצי, והוא לוקח את כל המענבים, נותן לו את חלקו, אבל בזמורות, זה ענפים עצים דקים שחותכים אותו כל שנה, אתה לא נותן לו את החלק שלו. אמר להם, הוא גונב כל כך הרבה, עד שמה שנשאר לי זה פחות מהחלק שלי, גם בזה אני אתן לו, אז אני לוקח לו את הכל, לא מביא לו חלק. אמרו לו, אחרי הכל, אתה לא אומר לו בפרצוף, אני יודע שאתה גונב אותי מהזמורות ולכן אני נותן לך. אתה כביכול מתעלם ממנו, כאילו מגיע לו ואתה כאילו בכל זאת מתעלם ממנו. זה לא בסדר. אומרים העולם, בתר גנבה גנוב, כלומר אם בא אדם ולקח ממך חפץ. אתה מרגיש, איפה זה נעלם? זה יצא פלוני. מה אתה עושה? אתה לא בפנים בא לוקח לו את זה, אלא בלילה פורץ, שובר את הזכוכית של החלון, נכנס את החלון ולוקח לו מהבית את מה? את החפץ שלך. אומרים העולם, גם זה שהוא גונב אחר גנב את החפצים שלו, גם הוא טועם טעם של גניבה. פרץ, הלילה, דרמה, גם הוא טועם טעם של גניבה. גם אתה, מה אתה עושה דבר כזה כי מתעלם ממנו? תגיד לו פנים, אתה לא רוצה להגיד לו פנים? תביא לו את חלקו. אמר, טוב, קיבלתי עליי לתת לו את חלקו. הגמרא אומרת שנעשה לו נס והוא לא הפסיד כלום מכל הסיפור הזה. איך נעשה נס? יש אומרים שהחומץ התייקר מאוד ונעשה במחיר של יין, ויש אומרים שהחומץ עצמו חזר ונהפך להיות יין. תני אבא בנימין אומר, השני דברים הייתי מסתער כל ימי, על פייתי שתהה לפני מיטתי, ועמיתתי שתהה נתונה בצפון דרום, על פייתי שתהה לפני מיטתי, מי לפני מיטתי, אלה מפני מיטתי ממש, אמר רבי יהודה מרב, ויתם רבי שם אליו ימנה, ומתפלל שלא יהיה דבר חוץ בינו בין הקיר שנאמר, ועשה חסרי הפניו לקיר ויתפלל. לא תמה לפני מיטתי, אלא אמה סמוך מיטתי, ועמיתי שתהה נתונה בצפון דרום, דמר רבי חמה ברבי חיינה. אמר ביצחקו הנותן מיטתו בצפון דרום ואלה בנים שכרים שנאמר סולחה ותמלא ויתנם. הסבעו בנים רב נחמן ביצחק אמר אף אין אשתום פתם ונים כתיבך סולחה ותמלא ויתנם. כתיבתם וימלאו ימי הלד והנה תומים בויתנה. אומרת הגמרא. אבא בנימין היה אומר, השם דברים הייתי תמיד מצטער, משתדל מאוד בדבר הזה שזה יקרה. התפייתי שתהיה לפני מיטתי, והמיטתי שתהיה בצפון דרום. אתה אומר, מה כאן התפייתי שתהיה לפני מיטתי? אם הכוונה היא שהוא יתפלל, כשהוא עומד והמיטה מפסיקה בינו לבין הקיר, הרי זה דבר לא בסדר, כתוב לך שסוד המתפלל, דבר שהוא חוצץ בינו לבין הקיר, אלא אם כן דבר הזה גבוה, או שדבר הזה קבוע, מקובע שם, זה בסדר. אבל אם לא, אסור, או שזה עוזר לתפילה, זה שלושת היתרים שכתובים בהלכה. ואם לא, אדרבה, זה לא טוב. אלא אומרת הגמרא, מה כוונה תהיה לפני מיטתי? כוונה סמוכה למיטתי, דהיינו, מיד אחרי, כשאני קם מהשינה, מיד דבר שלא עושה שום מלאכה, לא הולך למכולת, לא, קודם כל דבר ראשון, מתפלל. ודבר שני, הייתי מאוד משתדל בדבר הזה, שתהיה המיטה בין צפון דרום, כוונה בשעה שאשתו עמו, שתהיה המיטה בין צפון לדרום. למה? זה לא דרך כבוד, כאשר זה לכיוון ראשו במערב. יש בזה דעות בפוסקים, הדעה הכי מקובלת בהלכה שהכל פנים, ראשו למערב זה בוודאי לא דבר כדאי, אבל יש מקילים בכל אופנים. יש ויכוח מה הפירוש כאן בגמרא בין צפון לדרום. אם כן בין צפון לדרום, הכוונה היא ממש להפך. אומרת הגמרא, דאמר בחיינה, בחמה ברבי חיינה, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, כשאשתו עמו, הביאן לבנים זכרים שנאמרו צפונך, אם תשם זה בין צפון לדרום, תמלא ביתנם. הסבירו בנים, רחמן בר יצחק אמר, אין אשתו פן תימנים, למה כתוב כאן, תמלא ביתנם, תמלא, הכוונה היא שכל ימי ההיריון יהיו מלאים. יש הורים בצפון לדרום, הכוונה היא שהראש צפון ורגליים לדרום, או להפך, זה לא משנה. יש הורים לא, הכוונה היא שהמיטה עצמה תהיה בצפון לדרום, והראש יהיה למזרח. הראש למערב, כמו שאמרתי, זה הדעה שהכי מקובלת שזה לא כדאי, אבל גם בזה יש מקילים מקל. אחרי מי שלא מצא אפשרות אחרת, גם בזה יכול להקל. ברוך אני לעולם, אמן ואמן.